סגנו לתורה הבאה. מהבעל שם טוב, ג' חינות הם, חן מקום על יושבה וכו'. אני קודם כל אקרא אחרי זה נסביר. באר בשס בחולין, קיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחתיו של יעקב, ואמר לו, הארץ אשר אתה שוכב עליה, עליך את עיננה. פירוש, שלא יצטרך לנסוע ממקום למקום לברר ניצוצים שלו, כי יבררם במקומו, בנוח מצחן וכו'. אז מה כתוב כאן בעצם? הגמרא במסכת סוטה אומרת שיש שלושה סוגים של חן. חן מקח הלוקחו, חן מקום על יושביו, וחן נשאל בעלה. בסדר? חן מקח הלוקחו, מישהו קנה משהו, הוא אוהב את זה. זהו, כאילו, הוא כל פעם, אתם מכירים את זה שאיך שאתה קונה איזה חפץ, אתה פתאום רואה כאלה עוד חפצים, לא עוד אנשים. כן. אנחנו קנינו איזה רכב לא מזמן. עד שקנינו את הרכב הזה לא ראיתי אחד כזה. איך שקנינו אותו, כל הארץ מלאה כאלו, כאילו, אתה פתאום רואה שכולם כאלו. יש לך אדם שלא עושה נסיעת חן, ולכן מטבע הדברים, כשמישהו קנה משהו, אז אומרת הגמרא, ישבח אותו בעיניו, לא יתחיל להגיד לו איזה דבר. אם אפשר להחזיר וזה משהו גרוע, אז אפשר לעזור לו, אבל אם זהו, קנה, ישבח אותו. חן, מככה לוקחו. חן, אישה על בעלה, שזו אמירה מאוד משמעותית, כלומר, בסוף, אתה אומר, בונה, מה הם עצו אחד בשני? יש פה איזה מציאת חן שאתה אפילו לא יודע להסביר אותה. חן זה לשון חינם, ללא סיבה, למעלה מהסיבה. הדבר השלישי זה חן מקום על יושביו. אולי זה מבין כל החינים, זה החן הכי מעניין. כשאתה אומר לעצמך, איך אנשים גרים, כבודו יישב, כי אתה בדיוק עם הראש ככה על המצלמה, יפה. איך אנשים, כן, אתה פוגש איזה תל אביבי, אז הוא אומר לך, איך אתה גר בירושלים, איזה קור בחורף, איך אתה מסתדר בחורף, קר שם. ואז הירושלים אומר לו, איך אתה מסתדר לתל אביב, לחוט, איזה לחם, זין, מה אתה מדבר? כל אחד נמצא באיזשהו מקום. אחד גר ב, לא יודע מה, בבקעת הירדן, איך אתה יכול לגור שם, איזה 50 מעלות. ואיך אתה יכול לגור במרכז עם הפקקים? כל אחד כאילו במקום שהוא גר, מבסוט, חן מקום על יושביו. בסדר? אז הבעל שם טוב, בתורה הנפלאה הזאת, הוא רוצה לחסוך לנו צרות, כן? לחסוך לנו בעיות. מה, איך זה הולך? הוא אומר ככה, יכול להיות שהוא מצביע כאן על איזושהי טעות. הטעות היא שאנשים חושבים שכדי לשנות או כדי לתקן, אני צריך דווקא ללכת לאיזשהו מקום אחר. כן? יש שיר שאני מאוד אוהב. מה הזמן מסמן לי? זה הכל שירות של החיים, ולחיות את הרגע, להתחיל לאסוף את השברים. אולי יצא קצת למקום אחר, אתחיל קצת למהר, נכון? אולי ימצא מקום אחר, מקום יותר בוער. מקום ש... מה? להתחיל... להסתתר, כן, לעשות קצת רעש, אולי מקום אחר, מקום יותר בוער, וכו' וכו'. כאילו אולי מקום אחר. אולי... כן, אולי מקום אחר, מקום יותר בוער. זה השורה שתפסה לי, תכף אלי יגיד לנו את כל המילים. אז כאילו אולי שם, כמה פעם היה, כשהייתי ילד היה תוכנית רחוב סומסום, אז היה שני כאלה, אריק ובנץ, אז הם רצו כל הזמן להיות שם. אמר, אריק, בוא נלך לשם, אז הם הלכו לשם. אז הם הגיעו שם, רגע, עכשיו אנחנו כאן. רצינו להיות שם, אז מה נעשה? אז בוא נלך לשם. כל פעם שהם הולכים לשם, הם מגלים שהם כאן. כן, הם לא יוצאים מזה. אז אומר הבעל שם טוב, אצל יעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא קיפל ארץ ישראל תחתיו, כדי שבכל מקום הוא ירגיש במקום. קיפל כל ארץ ישראל תחתיו, הארץ אשר אתה שוכב עליה, עליך אתננה. פירוש, שלא יצטרך לנסוע ממקום למקום לברר ניצוצים שלו, כי יבררם במקומו. זה שיטה ידועה של הבעל שם טוב. במקום אחר הוא אומר שאדם לפעמים נוסע רחוק מאוד בשביל משהו שהוא חושב שהוא נסע. אדם נוסע לפרנסה לאמריקה הוא נוסע. והוא לא יודע שהוא נוסע לאמריקה, לא בשביל זה בכלל, אלא בשביל איזשהו ניצוץ שלו שקיים שם. יש שם איזה משהו שהוא צריך לעשות, איזה משפט שהוא צריך להגיד למישהו. ואמר את המשפט הזה, הוא יכול לחזור כבר. אז כל הנסיעה וכל ההטרלה הזאת וכל האריכות בשביל איזשהו ניצוץ אחד. אז למה אדם לא יכול לתקן את זה במקום שלו? כלומר, האם אני חייב לשנות מקום מגורים ולעבור דירה ולעבור זה, כדי להצליח ליצור שינוי בחיים? אומר הבעל שם טוב, חלק מהברכה של הקדוש ברוך הוא, חלק מכן, חן מקום על יושביו, זה שהאדם זוכה לקיים את כל התיקונים שלו במקום שבו הוא נמצא. הוא מרגיש זה המקום שלו. אז מה? תסביר. אז מה שהוא רוצה להגיד, שיש חן מיוחד כשהאדם מתקן במקום שלו, צריך לנדוד למקומות אחרים. יש בזה איזשהו חן מיוחד. זה לא אומר שאין אפשרות, יכול לנדוד. אבל הרבה פעמים אדם נודד נודד, ובסוף הוא מרגיש שכל הסיבוב בעצם היה, לא יודע אם היה מיותר, אבל את אותו דבר היה יכול לעשות במקום שלו. אני אתן כמה דוגמאות, בסדר? תגיד לי אם הדוגמאות מתיישבות לך על הלב. הרי אחד מהכינים זה חן אישה על בעלה, בסדר? זה אחד מהכינים. עכשיו, בוא נדבר רגע על תקופת הדייטים, לא יודע מי פה זוכר את התקופה, או מי נמצא בה, אני לא יודע. הרי מה קורה בתקופת הדייטים? אדם מפגש עם בחורה, ואז מה הוא אומר? הוא אומר, כן, הבחורה היא בחורה טובה, אבל איזה בחורה מפריעה לו להתחתן איתה? איך? לא. הבחורה שאולי הוא יפגוש אחריה. אתה מבין? אתה אומר, פה זה בסדר, אבל שם יהיה מדהים. כי יהיה מדהים, כי... ואז הוא אומר, טוב, את זאת כבר יש לי, כאילו. שם אותה, אז אני אומר...
יכול להיות ששם באמת יהיה מדהים.
יכול להיות. ואז הוא אומר, מאז הוא מגיע לשם, עכשיו אין לדבר סוף, אתה מבין? שם, שם, שם. כאילו, תיאורטית הכי טובה היה להתחתן ולהגיד, הראשונה שמציעים ממך, עשית עליה איזשהו ברור, יאללה, כאן, הכל יהיה כאן. יהיה פה, הכל, במקום לי... אני אתן פה איזה עצה שאמר הרבי מלובביץ', עצה מדהימה בעיניי, עצה שיש בה גם המון עומק וגם המון תקיפות. לרבי שלח מכתב מישהו שנפגש כבר עם מספר גדול של בנות, לא יודע אם זה היה 50, משהו כזה. ואמר לו, אני לא מוצא את הזיווג שלי ופה ושם, ובקש ברכה מהרבי. אז הרבי ענה לו, הזיווג שלך כבר עברת אותו. כלומר, תחפש אחורה. פגשת אותו כבר. פספסת. תפסיק להיפגש קדימה ותתחיל לחזור אחורה. כאילו, לא תראה בחמישים הבאות משהו שלא ראית בחמישים הראשונות. בסדר? לא יהיה שום דבר חדש. זהו, אתה תפגוש. אז איפה הבעיה? אצלך הבעיה. אז תחזור אחורה, תסרוק שם, ומשם תיקח. עכשיו, 50, אולי 30, אולי 20, אולי 5. אתה מבין? כלומר, יש איזשהו משהו שבו זה סוג של איזה אומללות, או סוג של איזשהו, סוג של איזה גזרה כזאת של קין, נב ונד, שאדם תמיד צריך לחפש את התיקון שלו במקום רחוק. תמיד כאילו, ויש איזה משהו של חן ויופי, כשאתה מוצא תיקון פה, כאילו חן, מקח על לוקחו, חן נשאל בעלה, חן מקום על יושביו, אדם אומר, בסדר, אני לא צריך ללכת רחוק כדי למצוא את התיקון שלי. זה מזכיר את הסיפור ילדים, אני, כן, על יונתן שרצה לעשות מצוות... עזרה לזולת. נכון, אז הוא יצא החוצה לחפש איזו זקנה שעוד רגע מתעלפת עם הסלים. אבל אמא שלו אומרת לו, יונתן, אתה יכול רגע לבוא לעזור לי שנייה, אני צריכה עזרה עם האחות הקטנה. לא, אמא, אני עכשיו היום עסוק בחסד. ואז הוא הלך ולא מצא את הזקנה, אז הוא בא עוד פעם הביתה, ואז הוא אומר, יונתן, אתה יכול רגע לשפוך את הפח. לא, אמא, אני... כל היום הוא עסוק בחסדים, והוא פספס את החסדים שיש לו מתחת לבית, בסדר? אז אולי אני אספר כאן משהו ברמה אישית, אז אני ממש מרגיש שהתורה הזאת מדברת אליי במובן הכי הכי עמוק. כי אני סיימתי, הגעתי לגיל 18, אז זה מין דחף פנימי, אפשר להגיד אפילו די מוסבר, דחף אותי להתרחק מהמקום שבו גדלתי, פתח תקווה. שזה, אפילו עד היום יש איזשהו ארומה אפורית כזאת, פתח תקווה, כאילו, זה משהו, זה מעוז הבלבטיות הדתית, זה כאילו משהו, כן, ככה זה נתפס פחות. ואני חיפשתי דברים אחרים בחיים. אז הלכתי לגולן, למדתי בגולן הרבה שנים, ואחרי זה היינו בנצרים, כאילו, כמה שיותר, היינו גם ירושלים, כאילו, ירושלים זה תמיד. כל פנים, פתח תקווה היה המקום ברשימה של המקומות שאי פעם אני לא אגור בהם, אז פתח תקווה הייתה במקום הראשון, שאני בטוח לא אגור במקום, מקום נחמד, אני אוהב אותו, זה תמיד, איפה שידעת בילדות, זה תמיד נחמד לך, אבל... מה, זה מקום אידיאליסטי? לא. זה מקום של התיישבות, לא, זה מקום, פעם אולי, זה מקום של, אני יודע מה, שצריך למצוא את הנפש מצד היישוב ארץ ישראל, לא, זה מקום בספר, לא, זה גרעין תורני, לא, כלום, כאילו, כל ככה. ומה עשה הקדוש ברוך הוא, שהוא אוהב בדיחות, אז הוא מחזיר אותך לפיילה שגדלת בה. ואז אתה מגלה, מה אתה מגלה? שכל האידיאלים שרציתי, שהחיים שלי יהיו החיים שלי, או החיים שלנו, של אשתי ושלי, של הבית, יהיו מחוברים אליהם. כל האידיאלים האלו, הכל קורה. גם עם ישראל, וגם ארץ ישראל, וגם תורה, וגם חסד, הכל קורה בפתח תקווה, בתוך המקום, הכל קורה שם, וקורה שם ברמה מאוד מדהימה, ואינטנסיבית, ויפה, וזה ממש, זה חן. כאילו יש בזה גם איזה, אפילו איזשהו צדק היסטורי נקרא לזה ככה, שאדם שמקום מסוים גידל אותו, אז אחרי זה כשהוא גדל, אז הוא קצת מחזיר לאותו מקום. כן, יצא לי כל מיני הזדמנויות, לסגור כל מיני מעגלים עם מורים שלימדו אותי בעבר, ביסודי, פתאום אני פוגש אותם, וכל מיני, רוצה לי אפילו להעביר שיעור באיזשהו משהו שביקשו, הבית ספר שבו למדתי, פתאום אני מוצא את עצמי בו, מעביר שיעור, זה היום עשו איזו ישיבה תיכונית, אבל כאילו ממש אותם מבנים אותו, יש בזה משהו יפה, יש בזה משהו של חן. והדבר היפה שאתה אומר, אוקיי, אני לא צריך ללכת רחוק, אני מוצא את הכל פה, כאן ועכשיו. בסדר? אז זה מה שהוא אומר כאן, שלא יצטרך לנסוע ממקום למקום לברר את הניצוצים שלו. אלא באותו מקום הוא מגלה איזשהו חן. זה יותר מובן? מה אתה אומר על זה, משה? כן. יפה. זה תורה נפלאה. כלומר, זה ממש ברכה. שאדם יזכה למצוא את התיקונים שלו, פה, לא צריך את השם. פה. סיפר לי, סליחה, מה אתה אומר? כן, יפה. אז אתה אומר, רגע, אולי זה מישהי אחר. אולי זה... אז בסדר, אפשר להגיד שיש איזשהו מקום למרווח סטטיסטי של בדיקה, לא יודע מה, לא כולם מתחתנו על הבת הראשונה שהם מתחתנים וכו', אבל עדיין, אם זה כבר חורג ועובר, אז יש כאן איזשהו... תורה נפלאה. חן מקום על יושביו. אגב, זה נכון במלא דברים. זה נכון גם סתם בלימודים. לומדים, אדם לומד איזושהי סוגיה, אדם לומד ספר, איזשהו ספר, עכשיו פתאום מודים שיצא ספר חדש מאותו מחבר, נגיד הרב קוק, בסדר? פתאום יצא ספר חדש של הרב קוק, כתב יד שעוד לא בא לעולם, ישר כולם רוצים לקנות, תגיד, מה אתה קונה? כי את הספרים שעד עכשיו גם למדת? כאילו, מה, אתה אומר, רגע, בטח מה שאני צריך נמצא שם, מי אמר שזה שם? אולי זה פה, בדברים שכבר יצאו ומחכים לך, כן? זה יצא משהו חדש, סינגל חדש, שיר חדש. רגע, שנייה, אבל אני, יכול להיות שהתיקון שלי בכלל נמצא במה שכבר יש לי פה. הסיפור הזה של החדש, של ה... כאילו אדם יש לו איזשהו, יכול למצוא את החן אצלו. אז זה נכון גם בספרים, זה נכון גם בלימוד, זה נכון גם ב... כמו שאמרנו, בקשר זוגי. כן, אתה אומר, האויב הגדול של ההצלחה של הדייט הנוכחי, זה הבחורה שאתה חושב שתהיה לך בדייט הבא. זה האויב הגדול. כן. ואתם יודעים שזה מעגל סגור, זה אצל רווקים. כי נגיד הוא חיכה עד גיל 28, הוא נפגש וזה, אז עכשיו הוא אומר, אוקיי, אז מה, אני עכשיו חיכיתי עד גיל 28 בשביל לקבל בחורה, שיכולתי לקבל לפני 20, בגיל 24, לא הגיוני. אז כאילו, ככל שהשנים עוברות, רק הרף עולה, ורק הוא צריך עוד יותר איזה משהו שהוא וואו, כי אחרת הוא יצא פער, שהוא סתם 5 שנים בזבז מהחיים שלו, כי הוא כבר יכול לקבל את אותה בחורה לפני זה, כן? במקום לחשוב שזה נמצא באיזשהו מקום, זה הכל נמצא כאן. ואני אגיד לכם אפילו עוד משהו, בסדר? לפעמים, הדבר שלמדתי מאיזה מאמן, לפני הרבה שנים השתתפנו באיזושהי סדנה כלשהי, והזמינו מלא מלא אנשים, הגיעו אולי 20% מהאנשים שהזמינו. לסדנה הגיעו. והוא אמר, תדעו לכם, מי שנמצא כאן, אתה מיד חושב, וואו, אתה מיד חושב על מי? על מי שלא הגיע. אתה מיד נמצא שם, כן? והוא אמר, ממש על התחלת הסדנה, מי שהגיע זה מי שצריך להגיע, וזה מי שיעשה את השינוי. פח, הפך את זה. הוא אומר, הכל קורה כאן. שום דבר לא קורה במקום אחר, הכל קורה כאן. והתחלנו לעבוד, היה אש. ובאמת נוצרו שינויים. פתאום אתה מבין, מי שנמצא כאן, זה מי שצריך להגיע, זה אכן, והכל נמצא כאן. השינוי נמצא כאן, ההתחדשות נמצאת כאן, הדינמיקה נמצאת כאן, היכולת להתפתח נמצאת כאן, ולא שם. ואנחנו בדרך כלל נוטים להגיד, אם רק היה מגיע, וואי, וואי, איזה יופי היה. אם רק היו מגיעים עוד 5 אנשים, היה מדהים. אם רק, אם רק, אם רק. מחפשים את החן במקומות אחרים. סיפר לי איזה חבר שהוא היה שבת פנויים פנויות, טיול פנויים פנויות כזה, ארגנו, היה מדהים, מדהים, מדהים. אז ארגנו עוד אחד, בטיול הראשון היו, נרשמה כמות של אוטובוס אחד, והיה מדהים, אז זה היה כל כך מוצלח, אז בפעם השנייה נרשמו 2 אוטובוסים, והיה על הפנים. למה? כי כל אחד שנסע באוטובוס, היה בטוח שבאוטובוס השני זה כל המגניבים. ואותו דפקו עם כל ה... אתה מבין, אז אתה כל הזמן קורא, מה קורה באוטובוס השני? מה קורה ב... זה גם נכון לכל הכנסים שהזכרת. כנס בניין שלם, וכל הכנס בכל לבבך וכל זה. אתה, יש לך רצועה שלמה. אתה אומר, ריבונו שלנו, מה אני אבחר? אני רוצה לשמוע את כל הרבנים פה. גם את הרב הזה, וגם את הרב הזה, גם... הכל אני רוצה לשמוע. נכון? אז אתה, בסוף אתה בוחר ונכנס. ואז מה אתה אומר, מה אומר לך כל הזמן בראש? מה? בטח שמה הרבה יותר. כן? זה, אתה כל הזמן נמצא פה, אבל חושב שם. עכשיו, כשהכנסים בבנייני האומה, אז יש שם גם חוצים את החדרים, אתה גם יכול לשמוע בהד מה קורה בחדר האחר. ואז אתה לגמרי יוצא דפוק, כי אתה לא נמצא, לא מרוכז פה, אתה מקשיב, אתה לא יוצא לא פה ולא שם. נכנסת לאיזה מקום? זה המקום שאתה צריך להיכנס אליו. יש פה איזה משפט בכל השיעור שאתה צריך לשמוע אותו. זה המקום שלך כרגע. תפסיק לחפש למקומות אחרים. וזה נסיעת החן, שהאדם יש לו איזשהו התיישבות הדעת. קיפל הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו את כל, את כל הארץ לפניו, כדי שבכל מקום יעקב ירגיש שהוא, שהוא בבית, שזה חן מקום על, על, על יושביו. אתה נמצא באיזשהו מקום, יש לו חן. ולא מחפש כל הזמן את הדבר הבא, את הזה, כן? בדור של, בעידן שלנו, כל מה צריך להתחדש, את הדבר הבא, את הדבר החדש, את האופה, את ההשתנות. מי אמר? תורה נפלאה, לא? יהודה. שאלה טובה. יש הבדל בין התפתחות, הבדל בין התפתחות, שזה דבר חיובי, לבין מה עובר על האדם עצמו. בסדר? כשאני מחפש את הסיפור שלי, את התיקון שלי, האם זה חייב להיות באיזשהו מקום שאני חייב למדוד אליו, לשנות, או שאני יכול למצוא את זה כאן, פה, כאן ועכשיו. העולם מתפתח, זה דרכו של עולם. בסדר? האם אני צריך את ההתפתחות הזאת? האם אני זקוק לה? הוא לא מדבר לא ליצור, הוא רק מדבר על איפה ליצור. אתה מבין? האם אני צריך... כדי ליצור, אני חייב, אדם רוצה שקט, רוצה שקט נפשי, אני חייב לנסוע להודו. אתה חייב לנסוע להודו? כאילו, אין אפשרות בסוף ליצור את זה כאן, בתוך האזור שאתה נמצא בו? אתה באמת חייב לנסוע עד לשם בשביל להגיע לניצוץ הזה? יכול להיות שאתה יכול לעשות אותו דבר הכל כאן, ואז יהיה הרבה יותר נעים, הרבה יותר עם נסיעת חן. תהיה לזה, אתה מבין?
יש כלשהו להתפתחות הרשמית, שיש בכל העולם?
כן, בטח, ברור. העולם מתקדם, העולם מתפתח, העולם... מה, ברור שצריך, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לא תאו ברא לשבת את שרה. אני שומע מה שאתה אומר, אתה אומר, התורה הזאת היא כאילו מחבא אותי. שב במקום, אל תזוז.
תגיד תודה
על מה שיש. הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר, אל תתפתח. הוא אומר הפוך. לדעתי הוא אומר הפוך. הוא אומר, הרבה פעמים אנחנו, כדי להתפתח, אנחנו כאילו צריכים איזו אופרציה חיצונית. שישנו לנו את הקסטם, את התפאורה, את הפה, את השם. כן? מי אמר? מי אמר, האם יכול מאוד להיות שאתה יכול להתפתח ולמצוא את כל הדברים שאתה רוצה כאן, במקום הזה. בסדר? איפה שאתה נמצא. אדם אומר, כדי, לא יודע מה, כדי לנוח, אני חייב לצאת עם אשתי לאיזה נופש ב... לא יודע מה, באיזה מקום. זה האפשרות היחידה? אין אפשרות ככה לסדר את הבא. לסגור את הפלאפון, סדר את הבית ולהיכנס כאילו. יש, שמעתי על איזה זוג חמודים שזה מה שהם עושים. כאילו הם מודיעים לילדים שהם יוצאים לצימר יומיים, מודיעים לכל העולם, מפזרים את הילדים אצל ההורים, ואז חוזרים הביתה ליומיים, סוגרים את הדלת, זהו. הכי אוהבים את הבית, מה צריך? הכי נוח לנו בבית, הכי כיף לנו בבית, אנחנו אוהבים את הבית. דואגים שיהיה דברים מפנקים בבית, קונים כזה אוכל, מכינים כאילו יומיים פינוק, אבל נשארים בבית, רק הנסיעה. הלוך, וחזור, והזה, והפה ושם, הכי טוב לנו בבית. אבל כדי שזה יקרה, אז הם צריכים כאילו קצת לעבוד על העולם, ולפזר את הילדים וזה, אבל הם חוזרים הביתה בעצם. אולי זה גם יותר זול, יוצא יותר זול. כן. טוב, תראו, זה תורות קצרות, אפשר גם כמובן, קיצור, מעניין. תורה הבאה. מה? לא יודע. זה גם כן. מה זה נוח מצא חן? קודם כל, זה שאלה, וואי, זה דווקא הערה חשובה מה שאמרת. מה זה למצוא חן? המילה, הביטוי עצמו למצוא חן, הוא ביטוי חמקמק. בדרך כלל שאני אומר, אתה מוצא חן בעיניי, אז אני, זה כאילו שאני אומר, תשמע, אתה בא לי טוב, אתה נחמד לי איתך, אתה מוצא חן בעיניי. אבל באמת, מה זה מוצא חן? שאני מוצא את החן שבך. אתה מבין? את ההבדל? הבנת? כשאני אומר, אתה מוצא חן בעיניי, אני הנושא. כשאני אומר, אתה מוצא חן בעיניי, הפשט, אני הנושא. אני, זה, אתה נחמד לי, איך שאתה נראה, וזה, אתה מדבר אליי יפה, אני... אתה מוצא, כשאני רואה איזה חפץ, אני אומר, חפץ זה מוצא חן בעיניי, יפה לי. אבל באמת, להגיד מוצא חן זה ש... הפשט של הביטוי, המילולי, מה זה מוצא חן? אני מוצא בך את החן שבך. בסדר? זה כאילו ה... אז נוח מצא חן בעיני השם, כן? הוא... אפשרות אחת שהקדוש ברוך הוא אהב אותו, כי הוא היה צדיק, אפשרות שנייה שנוח מצא את החן של הקדוש ברוך הוא. בסדר? כל פנים, השאיפה שלנו זה למצוא את נקודת החן שנמצאת במקומות שבהם אנחנו נמצאים. עכשיו חזרת מטיול, בסדר? את מי ליווית לטיול? איזה כיתות? איך הם מטיילים? ברור. לא, אני שואל, מבחינת הנפש, הם רוצים להגיע כל הזמן? הם ממהרים או שהם כבר... יפה, הנה, בבקשה, בבקשה, שלנו כאן יהודי מפוקח. נכון? הרי, להגיע, להגיע, כן, בסוף, מה תהיה החוויה שלהם כשהם יספרו בבית? הוא אומר, עשינו, מי זה? מי אבנל? עד מירון? ויומיים וחצי גמרנו את זה, עשינו 30 קילומטר, זה כאילו החוויה להגיע. כשמי שמבין בטיול, אומר מה? הדרך. החן נמצא פה, לא שם. החן לא נמצא במטרה אליה אתה צריך להגיע. החן נמצא בכל צעד וצעד, יכול להיות שלך לעצור בבקעת יבניאל. תסתכל, ליהנות מהנוף, אחרי זה לקחת את השביל הזה שהולך שם, נכון, על השלוחה של הארבל בעצם. זה שם, משם הלכתם? על השלוחה של הארבל, השביל המערבי, סובב כנרת, משם טפס את נחל עמוד, כן? שם טיפסתם נחל עמוד, ושם להגיע, להעלות את פרות וזה, להגיע עד מירון. כל פעם אתה עוצר, מסתכל אחורה, רואה את הצפית, רואה את הנוף, מסתכל על הצמחים, על הסלעים, על בעלי החיים, כל צעד אתה נהנה, החן נמצא פה, לא שם. נוער לא יודעים לעשות את הדבר הזה, אין להם את זה. אני אפילו מכיר עד כדי כך אנשים שהמצב שלהם היה חמור, שני חבר'ה שעשו את כל שביל ישראל אחרי השמינית, הוא לוקח חודשיים בערך, עשו אותו בשלושה שבועות וחצי. טירוף. הלכו, 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 הגענו. ו? לא היה להם כוח לחזור, אז סדרו להם טיסה חזרה, היו גמורים. אתם מבינים את ההבדל בין חן ל... טוב, וואי, כל תורה פה זה לגימה, צריך להתאושש מרוב האור. תורה הבאה, מהבעל שם טוב זל. כי בבשרי יחזה אלוקה, כמו בזיווג השמי אינו מוליד, כי אם המשמש באיבר חי וחישוק ושמחה, כך בזיווג הרוחני הוא הדיבור בתורה ובתפילה, שהוא באיבר חי ושמחה ותענוג, אז הוא מוליד. זה דיבור קדוש מאוד. יוסף, בכבוד. יש כאן דפים. תראו איזה נס כל פעם, אני מכין דפים, זה מכין מספיק בדיוק למי שמגיע. פעם באים... מה? בדיוק, הכל פה. זה קטע. יוסף, יש כאן לאחמים, זה פה. מי שמגיע מאוחר, אז יש לו כאן... בדרך כלל שבתא יושב פה, אבל היום שבתא יש לך עניינים. טוב, תראו, יש כאן תורה נפלאה מאוד, עוד פעם. קודם כל, הבעל שם טוב דורש כאן פסוק, כי מבשרי יחזה אלוקה. זה פסוק באיוב, כן? מבשרי יחזה אלוקה, שהאדם יכול ללמוד על צורת הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, מזה שהוא מתבונן על גופו, על נפשו, מתבונן על עצמו בעצם, בסדר? מזה הוא לומד. לדוגמה, עם אדם אנחנו מסתכלים. מסתכלים, מסתכלות הכי פשוטה, ורואים שהאדם הוא נברא זקוף, נכון? ראש למעלה, רגליים. אנחנו מבינים שמה שחשוב למעלה, מה שפחות חשוב למטה. בניגוד לבעלי החיים שהם מאוזנים. אין הבדל אצל האריה בין הראש לבין ברי הרבייה. הכל עובד על אותו מקום, על הקיום. גם הראש של האריה עסוק בלאכול ולפרוט ולרבות, וגם החלק האחורי שלו עסוק בדיוק באותו דבר. אין שום הבדל בין הצד האחורי לצד הקדמי. אותו עניין. אצל האדם מצפים שהראש שלנו יעסוק בראש, המוח, הדעת, זה תכוון את הקומה כולה. בסדר? ודיברנו כאן בשבוע שעבר, נדמה לי, על כך שחזל מאירים את תשומת ליבנו שהאדם, התינוק יונק, הנקה היא ממקום הלב, בשונה מבעלי חיים שיונקים ממקום הצד האחורי שלך, ממקום התינופת, כן? האדם יונק ממקום הלב. זה אומר שהאדם יש לו משהו מיוחד, ויש לו תכונה מיוחד, וכן זה הדרך. האדם מסתכל על עצמו, מעצמו יכול ללמוד על צורת ההנהגה האלוקית. לא פחות ולא יותר נאור, אומר בא הבעל שם טוב, הוא רוצה ללמוד מעניין הזיווג לעבודת השם. עכשיו, בשביל זה צריך כמובן נקיות מרובה, אבל יש לנו אותה, ברוך השם. כלומר, בעקבות הבעל שם טוב. אז, כן? אז בואו רגע ננסה רגע להתבונן בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, איש ואישה, באופן שאין שום אפשרות, ככה זה בריאה, כן, ככה בריאה, אין שום אפשרות ללדת ילדים בלי שישנה התעוררות, איך הוא קורא לזה, המשמש באיבר חי וחישוק ושמחה. כן, אם אין התעוררות מינית, מה שאנחנו קוראים, גם אצל האיש וגם אצל האישה, פשוט זה לא עובד, המערכת לא עובדת. וכידוע לכם, יש גם בדברים האלה גם לא מעט בעיות להרבה אנשים, בין השאר בגלל הפריצות המינית שאנשים חיים בה היום, בעיקר בגיל התיכון, מה שנקרא, אז כאילו שם הכל מתפוצץ, ואז כיוון שכל יצר המין בנוי על איזשהו מתח בריא, על איזשהו קפיץ, והקפיץ הזה נמתח בצורה מאוד מאוד חזקה בגיל הנעורים, אז כשאנשים מגיעים לגיל 30 או 35, כבר, אין להם כבר כוח להחזיק את זה, ואז בעצם פשוט אין להם, מאבדים את הכוח הזה, והולכים למרפאות ועניינים וסיפורים, וצורכים כל מיני כדורים, בעוד שאם אדם שומר על עצמו ושומר על המתח הבריא, אז הוא אמור... הכוח הזה אמור ללוות אותו עד זקנה ושיבה. יש גדולי ישראל שילדו ילדים בגיל 70. הנציב ילד בגיל 70. רבי יצחק אבוחצירא, בבא חאקי ילד בגיל 70 ילד. רמו פריינד ילד בגיל 70. יש גדולי ישראל שילדו בגיל 70 אפילו. כן? שומרים על הכוח, שומרים על הכוחות שלהם. שומרים על כוחותיהם. אז יפה. אז ככה זה עובד. כלומר, כשרוצים שתהיה איזושהי תולדה, צריך שתהיה התעוררות. ואז זה מוליד. בבני אדם זה מוליד ילדים. בסדר? משווה את זה הבעל שם טוב לתורה ותפילה. אז אנחנו צריכים להבין בהשוואה מה נקרא איבר חי בתורה ותפילה ואת מה זה מוליד בסוף. אז בואו נדבר על תורה בנפרד ועל תפילה בנפרד, בסדר? מה נקרא, כן, זיווג רוחני, זה הדיבור בתורה ובתפילה. דיבור בתורה, כשאדם מגיע ללמוד תורה והוא מגיע עם... הוא מגיע עם חשק, הוא מגיע עם עניין, הוא מגיע עם מוטיבציה. הוא רוצה לפגוש את הדברים, הוא מוכן גם לעבוד ולעמול ולהתאמץ כדי להבין אותם. הוא לא מגיע כזה ככה, טוב, בוא נקרא, בוא נלמד, נראה מה שיהיה. הוא מגיע ככה, מעוניין, מגיע שמח, מגיע... הדיבור, דיברת בה, הוא גם מדבר אפילו בקול. הוא היה אפילו צועק קצת, עם, כמו שצועקים בחברותה. הוא נכנס לזה. הוא לא לומד איזשהו לימוד קר, אז הוא מוליד. מה הוא יוליד, תפילתכם? מה ייוולד? מה? יכול להיוולד מצווה או מעשה? אתה
קונה את התורה.
אתה קונה את התורה, אבל אם אני הולך על ההשוואה, אז ההשוואה בעצם מדברת על כך ש... כמו שכשאיש ואישה יש להם זיווג, אז הם מולידים ילד, משהו שלישי. הם לא רק מולידים את הקרבה ביניהם. מה אתה אומר? הבנה, זיכרון. אני הייתי... איך? אמונה, חידוש. דעתי חידוש, זה המילה. כלומר, האדם זוכה לחדש בתורה. התחדש לו משהו. יכול להיות שמתחדש לו הבנה. או שגם לפני כן הוא הבין, אבל מתחדש לו איזה גדר, מתחדש לו איזה וואו. אבל זה מגיע, כשאדם מגיע לתורה עם חשק. קנה לגבי תפילה. בתפילה, אפשר להגיד שבתורה אפשר למצוא את זה יותר. שאנשים מגיעים עם חשק ללימוד, כי זה נורא מעניין, אבל בתפילה, כן, אתה יכול לראות אנשים, אולי גם אותנו, אולי גם אותי, כן. כזה, תפילה. אחר, ככה. סתובבים לפה, סתובבים לשם. ככה. זה לא מוליד. זה פשוט לא מוליד. מה, את מה זה לא מוליד בתפילה? בתפילה זה לא מוליד קשר. אתה רוצה שיבצר איזשהו קשר, שתרגיש איזשהו דבקות, שאתה עומד מולו. תבוא חי, תבוא מעוניין, תבוא מבקש. ולכן, לדעתי, אנחנו היום, בעקבות הבעל שם טוב הזה, צריכים לחזור ולהדגיש מאוד את פרק א' בהלכות תפילה לרמב״ם. פרק א' בהלכות תפילה לרמב״ם אומר שעיקר התפילה של האדם זה לפני אירוע כלשהו. אתה לקראת איזשהו אירוע, מבחן, שיעור, פרזנטציה בעבודה, מצגת, לא משנה, משהו, דייט, איזשהו אירוע, הלב דופק. כן, אתמול הייתה לי איזושהי שיחת טלפון חשובה, עם אדם חשוב שאנחנו זקוקים לו כמה דברים. שיחה שכאילו היא... השיחה הייתה ב-12 בלילה. אז הייתה השיחה. אני התקשרתי לו, הוא ענה לי, שלחתי לו הודעה, הוא חזר אליי. דיברנו אפילו יותר מאוחר, דיברנו ב-12:15 בלילה. שיחה ארוכה. היה לי זמן להתכונן לשיחה. אז אתה יכול להתכונן, הוא יגיד לי ככה, אני אגיד לו ככה. הוא יגיד לי ככה, אז אני אגיד לו ככה. הוא יגיד לי ככה, אני אגיד לו ככה. זה כאילו, נכון? הדבר הכי פשוט זה מה? תפלל. הקדוש ברוך הוא, יש פה שיחה חשובה, היא לא בשבילי, בשביל זה משהו כללי. תעזור לי, תן לי את המילים הנכונות, שיפתח הלב, לי, יפתח הלב, לא. שלא ניכנס לפינות, שלא ניכנס לסתם לאימותים. תפללתי להשם יתברך. זהו, תעזור לי שאני, זה יהיה מדויק. תפילה. עכשיו, זו תפילה הכי טובה בעולם. כי למה? כי אונליין. כלומר, הלב פה פתוח, כי יש כאן איזה אירוע שאתה צריך, הלב פתוח, אתה כבר... שים שם את התפילה. אז קודם כל, בואו נחזור לאירוע הזה. אז ככה אדם יכול לדעת איך נראית תפילה. לפני עוד מעט 16 שנים, 17 שנים עוד מעט, בקיץ, בערך בזמן הזה, עשיתי ניתוח לייזר בעיניים. ידוע לכם, כשאתם רואים בניש בלי משקפיים, זה כי הוא עשה לייזר, לא בגלל שום דבר אחר, כן. אז, כבר 17 שנים, אז פה בירושלים, בהדסה. ממליץ מי שרוצה. אז היה טוב, מקווה שגם היום. מה? כן, אתה גם מעיד. עוד בניש בלי משקפיים, אתם רואים? הנה, הוכחנו את התזה. אז, טוב, לא בכל יום מישהו משחק לך בעיניים, כן? זה לא איזה תחושה, גם לא תחושה נעימה, וגם, אתה יודע, לא כל יום זה קורה שמישהו... בעצם יש שם שלב בניתוח, אז שאני עשיתי שאתה מתעבר. יש שם שלב שבעצם הופכים אותך לעיוור. מה, לא לגלות לך? אז הטכניקה של אז, אני לא יודע אם היא השתנתה. יכול להיות שהשתנתה כי כל מיני זכרת. הטכניקה של אז הייתה, זה כאילו העין וזה הקרנית. הם היו חותכים את הקרנית, מפצלים אותה, משייפים פה בלייזר, ואז סוגרים ומדביקים. מורחים איזה דבק, אז זה היה הטכניקה, נדמה לי, אז ככה הסבירו לנו אז. היום יש שיטות שהם שייפים את זה ישר מלמעלה, או דבר, לא יודע, אבל אז זו הייתה הטכניקה הכי טובה. יש איזשהו מכשיר כזה שהיה פשוט מפצל את הקרנית לשניים, ואז יש איזשהו לייזר שמשייף לפי הזה, ואז סוגרים. כשהקרנית מורמת, בעצם אתה נהיה עיוור. אתה לא מבין את זה תוך כדי ניתוח, כי תוך כדי ניתוח זה נראה שפשוט מישהו כיסה לך את העין ברטייה. פתאום אתה רואה שחור, אבל באמת, העין פתוחה. לא נעים לחשוב על זה. על כל פנים, חלק מההצלחה של הניתוח תלויה ברוגע של הבן אדם. שהוא לא יזוז ולא יתרגש ולא יזיז להם וזה כי הם... אז הם אומרים לך בנועל. הניתוח קצר מאוד, זה 10 דקות, משהו כזה. אתה לוקח כדור ווליום לפני ו... אמרתי להם, אני לא לוקח שום כדור ווליום. מה זאת אומרת? אני לא, אני יש לי ווליום אחר. ישבתי בבית והכנתי תפילה לניתוח. תפילה. יש פה הזדמנות. דבר אל השם יתברך מהמקום הזה, מיטת הניתוחים הקטנה הזאת. הכנתי רצף פסוקים שעוסקים בראייה ובעין. זה 10 או 15 פסוקים היו לי, שלמדתי אותם בעל פה. כי עין בעין יראו בשום השם ציון, אור חדש על ציון תראו, מזכיר כולנו במהרה לאורו, השם מוריד אישי ממהירה, קמחה מקור חיים ברוחני ראור, ככה זה, אפפנו ישירו נגדנו ועינינו תחזינה המשרים, הכנתי לי איזה 15 פסוקים שקשורים לעיניים, אפפיים, ראייה, אור, ולמדתי אותם, והפסוקים למדתי אותם כל הניתוח, ככה, מלמלתי אותם. תפילה מתוקה הכי בעולם, זה איבר חי. למה זה איבר? זה מפגש, כי אני אומר, הקדוש ברוך הוא, נכון שזה, באתי לכאן ברצוני הטוב, וזה אחוזי הצלחה גבוהים, וכו' וכו' וכו', אבל עדיין, עדיין, זה ניתוח, זה נוגעים לך בעיניים, גם ישנם טעויות, זה לא שאין טעויות, יש גם אנשים שקוראים להם טעויות או משהו כזה, ותמיד צריך סייעתא דשמיא. אז מהמקום הזה להתפלל, אנחנו כל כך מרוויחים שאנחנו מתפללים, כמו שאומר הבעל שם טוב, באיבר חי. ואז מה הלידה, מה התולדה? התולדה היא מפגש, לדעתי בתפילה. אתה מרגיש כמו אחרי שנפגשת עם מישהו פגישה משמעותית. קרה לכם פעם? אחרי פגישה משמעותית? וואו. אני... כמה זה רחוק מ... עולם התפילה... סליחה. שם יעזור. מעולם התפילות הבנאלי שאנחנו לפעמים שוקעים לתוכו. השאיפה היא שגם התפילה הרגילה שלנו תהיה כזאת, ובאמת ככה כל התפילה בנויה, לבנות איזה בילדאפ כזה. ברכות השחר, פסוק אלי זמרה, ואחרי זה, זה וקריאת שמע, ו-18, ואז לאט לאט מתוששים וגולשים למטה. אבל אנחנו יודעים שזה לא תמיד נראה ככה. נכון. אז לפחות אפשר להתחיל מהרמב"ם פרק א' בהלכות תפילה, שאדם מתפלל שהתפילה תהיה אונליין. וכשהתפילה תהיה אונליין, מקוונת סביב אירועים ספציפיים, אז הרבה פעמים זה באיבר מוליד. יש תחושה חזקה מאוד שגם גם קשר וגם שהתפילה נענית. ממש. תפילה נענית. לפני כמה זמן היה לנו איזה אירוע בבית שאני לא יכול לפרט אותו, אבל היה איזשהו אירוע שבמסגרתו היינו כנראה צריכים לפנות למשטרה להתלונן על איזשהו מעשה שנעשה. היינו עדים לאיזשהו מעשה שנעשה, ו... על מעשה של אלימות, ונדליזם, היינו עדים, ואנחנו, כאילו, זה היה הכיוון, היינו בדרך להגיש את תלונה למשטרה. אבל ככה אשתי אומרת, שמה, אני מתפללת שזה ייגמר אחרת. לא נראה לי נכון שזה ייגמר בתלונה למשטרה, ואני רוצה שזה ייגמר בצורה אחרת. וזה לא יאומן, איך התפילה הזאת היא, כמובן זה אשתי, אז התפילות שלה ידוע שהן נענות בשמיים, זה לא חידוש, אבל באותו יום כל התמונה השתנתה. האנשים שעשו את המעשה הזה, איכשהו כאילו יצרו קשר, ונוצר קשר עם מוסד החינוכי שלהם, בסופו של דבר הם באו ולקחו אחריות, וביקשו סליחה, ותקנו, וממש כאילו, ולא היה צריך את המעורבות של המשטרה, והם באמת ראית, היה ממש תשובה מהאהבה, כל כך שמחנו. אז יש כאן איזה אירוע, אתה מתפלל תוך כדי האירוע שהוא יסתיים אחרת, שהוא ייגמר אחרת, זה הסוד, תדעו לכם. אני אומר את זה בהרבה מקומות, הרבה מקומות שואלים, איך מחנכים לתפילה? איך זה? ומתכוונים, איך מחנכים להגיע למוסד שנקרא בית כנסת ולשבת על הכיסא שעתיים. לא יודע איך עושים את זה. אני כן יודע איך אפשר לחנך להיות אדם מתפלל. רבי נחמן אומר שהמילוי של המילה אדם זה מתפלל. א', אדם זה א', ד', מ', נכון? אז א', זה המילוי, זה למד פי, ד', זה ד' למטף, אז למטף, ומם זה מם. הבנת? המילה אדם, איזה אותיות היא מורכבת? יפה. עכשיו תגיד את האותיות של האות א', א', ל', פ', נכון? אז רק המילוי זה ל', פ'. האותיות של המילה ד', של האות ד', זה ד', ל', טף. אז רק ל', טף. מם, מם. אז תיקח רק את המילואים, הגעת למתפלל. כלומר, המהות של האדם, הכישרון של האדם מישראל זה שהוא מתפלל. אבל מתי מתפלל? מתי זה האיבר חי מוליד? שאתה מתפלל תוך כדי שמשהו קורה. לפני משהו, אחרי משהו, לקראת משהו, אתה מתפלל. איך אתה מתפלל? במילים שלך, בשפה שלך, באופן שלך. ואז יש גם חוויה חזקה שתפילה שנענית. ממש. זה מדהים לראות שתפילות נענות. כאילו זה... יש תקשורת. כי אנחנו אומרים את זה, הקדוש ברוך הוא שומע תפילה. לא תמיד היא נענית, אבל הרבה פעמים היא נענית. לכן אומר, נחזור על זה עוד פעם, אם צריך איזה אלוקה, כי כמו בזיווג השמי, אינו מוליד, כי אם המשמש באיבר חי וחישוק ושמחה, כך בזיווג הרוחני, הדיבור בתורה, נולדים חידושים, ובתפילה, שהוא באיבר חי, בשמחה ותענוג, להתענג על התפילה. פנק עליה. זה כיף, איזה מילים, איזה פיוטים, איזה שירים, איזה מנגינות יפות. תענגים על התפילה. אז הוא מוליד. אז יש איזושהי... תשמעו, אני מדבר איתכם בכאב על הדבר הזה. לפעמים זה נראה שהתפילה נהייתה אויב, אויב של חלילה, של אנשים. באים כאילו כמה שאתה אומר לגמור עם זה וללכת. כאילו שאנחנו, כן, יכולים לבזבז שעות, הבלים ושטויות, והתפילה היה ארוך, ארוך, וזה, כולה, כל ההבדל, אתה יודע, בתפילת ליל שבת, בין קר ליבך ללא קר ליבך, כל ההבדל זה איזה רבע שעה 20 דקות, זה כל ההבדל. אז זה קם באמת העולם, מה? כן, כאילו, מה? זה הרבע שעה עכשיו כל העולם שלך. כאילו, אתה, בחסידות אומרים שהתפילה היא לא רק מצווה, היא גם אינדיקציה איפה אתה נמצא. אם אדם מחובר לקדוש ברוך הוא, אז הוא מחכה לתפילה. ואם הוא לא מחובר, אז התפילה היא עליו לעול, למסוי. הוא רוצה לקצר אותה כמה שיותר. יאללה, בוא נגמור עם זה. חבל. חבל. טוב, חי וראי, אז אנחנו נעצור כאן היום. הגענו ל... למדנו שני תורות, זה הרבה מאוד. התורה הבאה היא חשובה מאוד, ארוכה, נראה אותה בעזרת השם בשבוע הבא. שבוע הבא. מה התאריך שבוע הבא? י' ז' בסיוון שבוע הבא? אנחנו היום ביוד, כן. אז זהו, ששבוע הבא לא יהיה שיעור, עוד שבועיים, בעזרת השם. בסדר? אני, שבוע הבא יש לי איזה משהו. חזקו ויאמץ לכם. אתם רוצים שנשמור לכם את הדפים? או שאתם רוצים את הדפים לעצמכם? מה? מי שרוצה לשמור סבבה. אין בעיה, אז אני אדפיס עוד פעם, זה לא בעיה. ב-4:15 חבורה במדרש. בית מדרש למעלה מקדימה.